today, so lead us, Joshua. All the words of vanity, beyond
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ושבוע טוב ומבורך. שבוע בעזרת השם שמח בשמחת התורה. ביום חמישי השבוע בעזרת השם בי"ד בשבט תשפ"ב. נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת מגילה ל"ב דפיה. סיום מסכת מגילה בעזרת השם ובישועתו. השתבח שמו הגדול עד. היום יום ראשון, זין בשבט תשפ"ב, מסכת מגילה, דף כוח. רדיו כל חי זרעי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. השבוע הבא עלינו לטובה, שבוע פרשת בשלח. והשבת הבא עלינו לטובה, שבת שירה על שם שירת הים שמרו בני ישראל אחר קריאת ים סוף, הכתובה בפרשה הזו. לא שירת הים בלבד יש בפרשה הזו, אלא עוד הרבה עניינים. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, חוק ומשפט, מן באר ומלחמת עמלק, ואף על פי כן לא ייחדו ישראל שם לשבת הזו, אלא על שם השירה בלבד, כי שירה זו לישראל בכל הדורות, כאילו עכשיו אמרוע, ולמה כן? שכל דברי התורה הקדוש ברוך הוא מדבר בישראל שומעים, ופרשה זו ישראל דיברו, והקדוש ברוך הוא, וכל פמליותיו מאזינים למוצא פיהם. כי באותה שעה נתרוממו נפשות ישראל למדרגה עליונה שאין למעלה ממנה, ונעשו ליבותיהם מעיינות שופעים תורה וכל דיבורם ככל שדי. ולא עוד אלא שקדמה תורה זו שנבעה מתוכם לתורה ששמעו מפי הגבורה בהר סיני. וכל כך למה? שבשירה שאמרו אז נטעו שירה ושמחה בלב כל זרע ישראל עד סוף כל הדורות. וכל עת שהם נושעים מאויביהם ומתרווחים מצרותיהם, ירון ליבם שיר ושבח לכל מושיעם ולא תהילות עצמם יספרו. וכן כתוב בשירה הזו ויאמרו לאמור, כלומר השירה שאמרו אז פעלה לאמור בכל הדורות, ששירה זו אמרו מתוך שלימות האמונה ולא מתוך התפעלות הנפש למראה הניסים הנפלאות, כי ההתפעלות עוברת, אבל האמונה נקבעת בלב וקיימת לעד, ולא אמרו ישראל שירה עד שנתאמן בליבם כל מה שעבר עליהם עד עתה מן השיעבוד והעוני וכל מה שעתיד לעבור עליהם עוד, מן הניסיון והצירוף הכל מחסד השם עליהם מעולם ועד עולם. ואין לישראל שמחה ואין להם חיים אלא באמונה בלבד שמאמינים בהשם ככתוב בתהילים צדי זין ולישרי לב שמחה. ונאמר בספר חבקוק וצדיק באמונתו יחיה. וגם בדברי השירה הזאת נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו אז ישיר ישראל. בשבוע הזה בסייעתא דשמיא נחגוג את סיום מסכת מגילה על ל"ב דפיה בעזרת השם ובישועתו ביום חמישי הבא עלינו לטובה י"א בשבט תשפ"ב. שיר ושבח לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו. דבר בעיתו מה טוב, בדיוק בשבוע של שבת שירה. חוגגים את סיום המסכת ותלמוד תורה כנגד כולם. יהי רצון לפניך אדוני אלי ולא אבותיי שלא יארת דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה. נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת בו בדפים חווה וחו זין במסכת מגילה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום והחזרה, חוזרים על השאלות ומשיבים את התשובות. שאלה ראשונה הייתה מפני מה יש קדושה ברחובה של עיר והתשובה שמתפללים בה בתעניות ובמעמדות. שאלה שנייה מכאן לומדים שאין ירושלים מתאמה בנגעים והתשובה. בפסוק נאמר אחוזתכם היא מתאמה ואין ירושלים נקראת אחוזתכם מפני שלא נתחלקה לשבטים. שאלה שלישית, איזה חלק מבית המקדש היה בנוי בחלקו של בנימין והתשובה? חלק מהעזרה, האולם, ההיכל ובית קודשי הקודשים. שאלה רביעית, מהו כלי עץ עשוי לנחת ומה דינו? והתשובה שאינו עשוי לטלטלו ואינו מקבל תומה. שאלה חמישית, מה דין תשמישי מצווה שבלו ומה דין תשמישי קדושה שבלו? והתשובה, תשמישי מצווה נזרקים, תשמישי קדושה נגנזין. שאלה שישית, מה עושים עם מטפחות ספרים שבלו? והתשובה, עושים מהם תכריכים למת מצווה וזוהי גניזתם. שאלה שביעית, מה הסברה שלא נתיר מכירת ספר תורה ישן בכדי לקנות חדש והתשובה כיוון שאינם מעלים אותו בדרגה, שקודם היה ספר תורה ועכשיו ספר תורה. שאלה שמינית, לאיזה צורך הותר למכור ספר תורה והתשובה ללמוד תורה ולישא אישה. שאלה תשיעית, מה נאמר על המוכר ספר תורה או ביתו והתשובה אינו רואה סימן ברכה לעולם. השאלה האחרונה, על איזה כינוי נאמר שהמכנה שם אין לו חלק לעולם הבא, אומרים התוספות, כינוי שיש בו פגע משפחה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו. מדפים חווה וזך במסכת מגילה בערב שבת קודש פרשת בו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה ביום ראשון. זין בשבט תשפ"ב, ניכר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף כוח דף כ"ח במסכת מגילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף זך עמוד ב', דף כ"ז עמוד ב', מן המשנה השנייה המצויה בעמוד הזה, 10 שורות מתחילת דף זך עמוד ב', משנה פותחת במילים, אין מוכרים בית הכנסת, אלא על תנאי, שאם ירצו, יחזירוהו, דברי רבי מאיר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה ממשיכה לדון בקדושת בית הכנסת אחר שנמכר. אומרת המשנה, אין מוכרים בית הכנסת, אף של רבים לרבים, במחירה עולמית שדרך ביזיון הוא, שנראה שאינו נחשב ביניהם לכלום ולכן מחרו. אלא מוכרים אותו על תנאי, שאם ירצו המוכרים יחזירו להם. אלו הם דברי רבי מאיר. כלומר, למכור מרבים ליחיד בלאו הכי עושה רבי מאיר במשנה הקודמת, אבל אפילו במחירה מרבים לרבים שקדושת בית הכנסת קיימת כמו שהייתה, מכל מקום על המוכרים להתנות, שאם ירצו יחזירו. וחכמים אומרים, מוכרים אותו אף ממכר עולם ואף ליחיד ולכל שימוש חוץ מארבעה דברים. למרחץ ולבורסיקי, מקום עיבוד האורות ויש לו ריח רע. לטבילה של אדם תמה, כלומר למקווה, ולבית המים, מקום הכביסה, ארבעת התשמישים הללו מגונים מאוד. ולא זו בלבד שעליהם להתנות עמו שלא יעשה את ארבעת הדברים הללו, אלא אם עבר הקונה על דבריהם מחויבים למחות בידו, כך רבי יונתן, מילוניל וכן הנימוקי יוסף. רבי יהודה אומר, מוכרים אותה לשם חצר, ולאחר מכן הלוקח מה שירצה יעשה, גם את ארבעת הדברים הנזכרים. כלומר, מצד אחד רבי יהודה מחמיר שדווקא כשמוכר לשם חצר, רשאי הלוקח לעשות מה שירצה, אבל בסתם מחירה אין בית הכנסת יורד מקדושתו. מצד שני הוא מייקל שרשאי הלוקח לעשות בהם מה שירצה, גם תשמיש של ביזיון. כך תוספות לקמן בדף כוח עמוד א' דיבור המתחיל ועוד. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף זך עמוד ב' וחיית לנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחריה המשנה. שנינו במשנתנו של רבי מאיר מוכרים את בית הכנסת על תנאי שאם ירצו יחזירוהו. שואלת הגמרה הוא לרבי מאיר, איך ידי ריבה? כיצד הקונים דרים בבית הכנסת בכך שמשתמשים בו לתפילה? ואין הכוונה שממש דרים בה, שהרי לדעת רבי מאיר אסור להורידו מקדושתו כמבואר במשנה הקודמת, ולוקח חייב לעשותו בית הכנסת של רבים כמו שהיה מתחילה. אלא השימוש בבית הכנסת לתפילה קרוי כאן מגורים, ונקתה הגמרא לשון מגורים ולא נקתה לשון תפילה. לא שאלה הגמרא למשל איך היא מצא ליבי, משום שאיסור הריבית הוא מחמת עמידתם בבית הכנסת ולא מחמת התפילה. ועוד שמצינו לשון מגורים בבית הכנסת, כנאמר בתהילים סמך א', אגורה באוהלך עולמים. אז אם כן מקשה הגמרא לרבי מאיר, איך ידי ריבה כיצד הקונים דרים בבית הכנסת בכך שמשתמשים בו לתפילה? האב היא על הריבית. הרי אם תתבטל המחירה נמצא שם המון ששילמו והוחזר להם, הרי הוא כהלוואה שילבו למוכרים והשימוש בבית הכנסת בתוך הזמן הזה. הרי הוא ריבית שמלבד שקיבלו מעותיהם בחזרה עוד השתמשו בבית הכנסת בחינם בשכר המתנת המעות ביד המוכרים. והדבר אסור. כפי ששנינו במסכת בבא מציעא בדף סמך ד', המלווה את חברו לא ידור בחצרו חינם מפני שהוא ריבית. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי מאיר בשיטת רבי יהודה המרה. להלכה הזו. דאמר צד אחד בריבית מותר, כלומר רבי יהודה מתיר ריבית שאינה באה על ידי הלוואה אלא על ידי מחר, באופן שיש צד שיבוא הדבר לידי ריבית ויש צד שלא יבוא לידי כך. וכן הוא התנאי שבמשנתנו, אם יבדו המוכרים את בית הכנסת יהיה כאן ריבית, ואם לא יבדו לא יהיה כאן ריבית. במקרה כזה מתיר רבי מאיר את התנאי הזה כשיטת רבי יהודה. ומביאה הגמרא את מקור הדין של צד אחד בריבית, דתניא, שנינו בברייתא במסכת בבא מציעא בדף סמך ג', הרי שהיה המלווה נושה, תובע בחברו מנה שילבאו, ועשה לו הלווה שדה ומחר, דהיינו שמשכן הלווה למלווה את שדהו, ואמר לו שאם לא יפרע את חובו עד זמן פלוני, תהיה השדה שלו. הדין הוא שבזמן שמוכר, בזמן שהלווה אוכל את הפירות של השדה עד אותו הזמן, מותר, אין בזה חשש ריבית, אבל אם הלוקח, המלווה אוכל פירות עד אותו הזמן אסור. שמה יפרע הלווה את ההלוואה, ולא ימכור למלווה את השדה, ונמצא שמלבד מעות ההלוואה שקיבל המלווה, הוא גם אכל את הפירות של שדהו של הלווה, וזה אסור משום ריבית. רבי יהודה אומר, אפילו אם הלוקח אוכל פירות מותר. ואמר רבי יהודה כראיה לשיטתו, מעשה בביתוס בן זונין, שעשה שדהו מחר למלווה על פי הוראת רב לזר בן עזריה, ולוקח והמלווה אוכל פירות היה קודם זמן הפיראון, ומהוראת רב לזר בן עזריה מוכח כשיטתי, שמותר ללוקח לאכול פירות. אמרו לו חכמים וכי משם יש ראיה לשיטתך? הרי שם המוכר הלווה אוכל פירות היה ולא הלוקח ולא המלווה כדבריך. ובאופן זה המלווה לעולם אינו מקבל יותר ממעות הלוואתו ואין כלל חשש של ריבית. ולכן אין להוכיח מה היתר של רב לזר בן עזריה לאופן שהלוקח אוכל פירות. לאופן שהמלווה אוכל פירות. בררת הגמרא מהי בעיניו במנך לקור רב יהודה וחכמים, משיבה הגמרא צד אחד בריבית. איקה בעיניו. כשבאותו מעשה יש צד אחד שיבוא לידי ריבית וצד אחד שלא יבוא לידי ריבית, בכך נחלקו. מר סבר רב יהודה סבר צד אחד בריבית מותר, כגון כאן, שיש רק צד אחד שיבוא לידי ריבית. היינו עם החוב איפרה לבסוף, ונמצאו שהפירות שאכל המלווה היו ריבית. אבל יש צד שלא יהיו ריבית, אם לא יפרע הלווה את חובו לבסוף. אז נמצא שהשדה בבעלותו של המלווה משעה ראשונה, והפירות שאכל המלווה היו שייכים לו מתחילה. וכיוון שריבית בדרך מחר היא רק מדרבנן, ומתחילה היה ספק אם יבוא הדבר לידי ריבית, לא אסרו זאת חכמים גם אם יפרע לבסוף את חובו. ומר סבר ותנקם הסבר צד אחד בריבית גם כן אסור. מביאה הגמרא ביור אחר במחלוקת רב יהודה וחכמים, רב אמר דקול לאלמה רב יהודה וחכמים מודים שצד אחד בריבית אסור. ואם אכן יש צד שהמלווה יקבל את פירות השדה מלבד מעות הלוואתו, ודאי שהדבר אסור. ואחר כאן ריבית על מנת להחזיר היא כבעיניו. יש בין רב יהודה וחכמים הבדל בריבית על מנת להחזיר. היינו שהמלווה והלווה ייתנו שהמלווה יאכל את הפירות, ואם לא יפרע החוב תהיה השדה של המלווה. אבל אם הלווה יפרע לבסוף, יחזיר המלווה ללווה את דמי הפירות שאכל. מר סבר רב יהודה סבר ריבית על מנת להחזיר מותר, שהרי אף אם יבוא לידי ריבית יחזירנה המלווה. ומר סבר תנקם הסבר שאסור גם באופן הזה, כיוון שהייתה כאן ריבית בשעת אכילת הפירות. ולדברי רבה, רבי מאיר במשנתנו שיתיר למכור בית הכנסת רק על תנאי שיהיה אפשר לבטל את המחר, סבר כרב יהודה הסובר שריבית על מנת להחזיר מותר. ורבי מאיר מתיר רק שיתנו שאם יבטלו את המחר ישלמו הקונים בעד השימוש בבית הכנסת, ואז אין שימושם נחשב לריבית. אומרת הגמרא שנינו במשנה וחכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם חוץ מארבעה דברים למרחץ ולבורסיקי לטבילה ולבית המים. רבי יהודה אומר מוכרים אותו לשם חצר, והלוקח הקונה מה שירצה יעשה. מבואר במשנה שיש מחלוקת בין חכמים ורבי יהודה האם מותר להשתמש בבית הכנסת אחר מכירתו לשימושי ביזיון. דנה הגמרא בתלת מי רגליים במקום תפילה. אמר רבי יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, מותר לאדם להשתין מים בתוך ארבע אמות של מקום התפילה לאחר שעבר זמן מהתפילה. מקשה הגמרא אמר רב יוסף, מהי כמשמלן, מה מחדש לנו שמואל? תנינה, שנינו זאת במשנתנו, רבי יהודה אומר מוכרים אותה לשום חצר ולוקח מה שירצה, יעשה. מבואר שמותר לקונה בית הכנסת לעשות בו כל רצונו ואף תשמיש בזוי כעשיית צרכיו. ואפילו רבנן שחלקו ואסרו, גם כן לא כאמרי, לא אמרו אלא בבית הכנסת דקביה קדושתי, שיש לו קדושה קבועה ולכן אסרו. אבל אדם שהתפלל מחוץ לבית הכנסת בארבע אמות של מקום תפילתו דלא קביה קדושתיו, שאין שם קדושה קבועה, כיוון שלא הוקבל לתפילה בכל זמן, לא. לא אסרו זאת חכמים, ואם כן שמואל לא היה צריך להשמיענו את הדין, המובן ממשנתנו. והגמרא אינה מתרצת את הקושייה הזו. והרשב"א אומר ששמואל בא לחדש את הדיוק הזה מהמשנה, שלא נאמר שחכמים אסרו אף בארבע אמות של תפילה שאין קדושתם קבועה, לכן דייק שמואל שחכמים אסרו רק בבית הכנסת שקדושתו קבועה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הטלת מי רגליים במקום תפילה. תני תנא קמיה דרב נחמן, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רב נחמן, המתפלל ואחר כך רוצה להשתין, מרחיק ארבע אמות ממקום תפילתו ומשתין, וכן המשתין ורוצה להתפלל מרחיק ארבע אמות ממקום שהשתין שם ומתפלל. אמר לי רב נחמן לאמורה ששנה את הברייתא, ביש למה מובן הדבר מה ששנית שם משתין מרחיק ארבע אמות ומתפלל? תנינה, דין זה אכן שנינו במשנה במסכת ברכות בדף כ"ב עמוד ב, כמה ירחיק מהם ממי הרגליים ומן הצועה אם בא לקרוא קריאת שמע? ארבע אמות. אלא מה ששנית שהמתפלל מרחיק ארבע אמות ומשתין, קשה, למה לי להרחיק? הרי יחי, אם כן הדין שהתפילה מקדשת את מקומה ואוסרת להשתין בו, קדשתינו לכולי שבילי דנערדה. קידשת את כל השבילים שנערדה ואסרת להשתין בהם, שאין בהם ארבע אמות שלא התפללו בהם עוברי דרכים. ובוודאי אי אפשר לומר כן. סיים רב נחמן ואמר לאותו המורה, אל תגרוס בברייתא כפי ששנית, אלא תני, תשנה בברייתא הזו, המתפלל ישעה כדי הילוך 400 וישתין, והמשתין ישעה כדי הילוך 400 ויתפלל. כלומר, מי שסיים תפילתו ורוצה להשתין, או שישתין ורוצה להתפלל, עליו להמתין כדי הילוך 400 בין זה לזה. אבל אחר ששעה, אין צריך להרחיק מאותו מקום. מקשה הגמרא על הדין ששנה רב נחמן בברייתא, בישלם המובן הדין שהמשתין ישעה כדי הילוך 400 ויתפלל, שטעמו משום ניצוצות, טיפות מי רגליים שלו התענפו בגדיו מהניצוצות שבאמתו. כלומר, בתוך זמן 400 מאז שישתין עדיין מטפטפים ניצוצות מעמתו, ואם לא ימתין אלא יתקסם יד בבגדיו כדי להתפלל, ייבלו הניצוצות בכסותו, ולכן ימתין כדי הילוך 400, ובתוך זמן זה ייפלו הניצוצות לארץ. אלא הדין שהמתפלל ישעה כדי הילוך 400 ואחר כך ישתין, למה לי לשעות? הרי כבר סיים את התפילה. תרץ את הגמרא מר אבא שצריך לשעות משום שכל הזמן של כדי הילוך 400 עדיין תפילתו סדורה בפיו, ורחושי מרחשן ספוותי, שפתיו מרחשות את טבעות התפילה, ואם לא ימתין, נמצא שמשתין תוך כדי תפילה. אף שהתבהר שמותר להשתין בתוך ארבע אמות של תפילה, מביאה הגמרא שאחד מהחכמים העריך ימים מחמת שנזר מזה ממידת חסידות, ואגב כך, מביאה הגמרא חכמים נוספים שהעריכו ימים מטעמים שונים. זלפן סימן, זלפן בראשי תיבות זה סימן לשמות החכמים המוזכרים להלן ששאלו התלמידים שלהם במה הערכת הימים. היינו רבי זכאי ורבי זעירא, רבי אלעזר בן שמוע ורב פרידה ורבי נחוניה בן הקנה ורבי יהושע בן כוחה ורבי נחוניה הגדול שנזכרו להלן לא נכללו בסימן הזה מפני שלא תלמידיהם שאלו זאת. כך אומר המנחם משיב נפש והשפתי חכמים. אומרת הגמרא שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה, באיזה זכות הערכת הימים? שאם בשכר מצוותיו, הרי שכר המצוות אינו ניתן בעולם הזה, כאמור במסכת קידושין בדף למתת עמוד ב', כך מסביר היה עבץ שממשיך ומבאר שרק על עצם המצווה אין שכר בעולם הזה, אבל על חיבוב והידור מצווה יש שכר בעולם הזה, שכפי שאדם רוצה ומשתוקק בקיום המצווה בדרך המעולה והמשובחת יותר ממה שנצטווה, כך מהראוי שיקבל שכר בהרחבה וברוח נדיבה יותר ממה שנקצב לעצם מעשי המצווה. ולמרות שישנם כמה דברים שנאמר עליהם שזוכים בעבורם לאריכות ימים, כגון המניח תפילין כאמור במסכת מנחות דף מ"ד, המשלים פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום כאמור במסכת ברכות דף ח' ועוד דברים המופיעים שם במסכת ברכות בדפים י' ג' מ' ז' ונ' ד'. מכל מקום לא תלו התלמידים את זקנת רבותיהם בתפילין ושאר הדברים המובאים בחז"ל, משום שרבי זכאי ושאר החכמים שנזכרו בסמוך העריכו ימים בזקנה מופלגת מאוד, ואילו השכר האמור בדברים הנזכרים הוא אריכות ימים גריידה. כך נאמר בספר ייחוסי תנאים ואמוראים, ומתוספות דיבור המתחיל לא נראה שהשכר של אריכות ימים הוא רק על דברים שמידת חסידות ואין חייבים בהם מן הדין, וכל הדברים שיוזכרו בסמוך אינם מעיקר הדין. ולא המערשה מבאר שישנם דברים האסורים מן הדין אבל אנשים מזלזלים בהם ואף הנזר בהם יכול לזכות לאריכות ימים, וזה עניין חלק מהדברים הנזכרים להלן. אם כן, אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה, באיזה זכות הערכת הימים? אמר להם, מימי לא השתנתי מים בתוך ארבע אמות של תפילה אף מחוץ לבית הכנסת, ואף שהוא היתר גמור, כגון שלאחר ששעה כדי הילוך ארבע אמות כמבואר לעיל, ולא קיניתי שם לחברי אף בכינוי שאינו של גנאי, שאילו כינוי של גנאי אסור מעיקר הדין, אומר התוספות. ולא ביטלתי עשיית קידוש היום בשבת על יין על אף הניותי, ואף שבדיעבד ניתן לקדש על פת. ומעשה שהיה עימי בעניין הזה, אמא זקנה הייתה לי ופעם אחת לא היה בידי ממון, ומחרה כיפה צעיף שבראשה ומעמאות שקיבלה תמורתה הביאה לי יין לקידוש היום. ובוודאי עשתה כן, כיוון שראתה שכל ימיו הקפיד על כך מאוד, אומר הבן יהוידע. מביאה הגמרא את שכרם על זהירותם בקידוש על היין. תנא נאמר בברייתא, כשמתה אמו הניחה לו 300 גרבי יין, חביות יין, וכשמת הוא הניח לבניו 3,000 גרבי יין. מעשה נוסף בעניין הזהירות בקידוש והשכר על כך, רבונה אבי אסר ריטה וקאי קמי דרב. רבונה היה חוגר מותניו בחבל העשוי מגמי, ועומד לפני רב. אמר לי רב, מהי אי? מדוע אינך חוגר אבנת רגיל? אמר לי, ישיב רבונה לרב, לא אבי לי, לא היה לי ממון לקנות יין לקידושה ומשכנתי להם יני, ונתתי תבניתי במשכון וקיבלתי ממון בהלוואה ועתי בקידושה והבאתי בו יין לקידוש. אמר לרב, יהא רבה דתיתום בשיראי, יהי רצון שתתכסה במעילים העשויים ממשי בשכר השתדלותך במצוות קידוש. בשכר שנתת למצווה את החגור המכסה חלק קטן מהגוף, תזכה להתעשר ולהתכסות בבגדים חשובים המכסים את כל הגוף, אמר הבן יהוידע. מספרת הגמרא כי היכל אל רבה ברי, כאשר נכנס לחופה רבה בנו של רבונה, רבונה איניש גוץ אהבה, היה אדם נמוך קומה, גנה הפוריה וישן על מיטה אחר שמחת החופה. עטיין בנתי וקלתי, באו בנותיו וקלותיו, שלחל ושדיין מנאיו עלי, פשטו והשליחו את בגדיהם עליו שלא הבחינו בו מתוך היותו נמוך, עד איתו בשירי עד שנתכסה במעילי משי כברכת רב. שמע רב שנתקיימה ברכתו ויקפד הקפיד על רבונה. אמר רב לרבונה, מה איתה? מה לא אמרת לי כי בירכתיך, וכן למר, מדוע לא אמרת לי בשעה שבירכתי אותך, וכן למר, כלומר שגם אני אתברך בכך, ושמה הייתה זו אותה שעה עת רצון, והייתה הברכה המתקיימת גם בי. ואף שלא היה רווח לרבונה בכך שהטילו עליו את בגדי השיריים, מכל מקום הקפיד רב, משום ששמה הייתה עת רצון, וברב הייתה מתקיימת הברכה בכך שהיה מתעשר, כך מסביר הבך. ואילו בברכת שלמה כתב שרבונה אכן התעשר מברכת רב, כמבואר במסכת תענית בדף כ' עמוד ב', שהוציאו בעגלה של זהב, אלא שבזמנם היה הדרך שרק בנות העשירים לובשות מעילי משי, ומאחר והתעשר רבונה, עשה את חתונת בנו בעשירות גדולה והלביש את בנותיו וקלתו שיראין, וזו הייתה כוונת רב בברכתו, שיעשה את חתונת בניו בעשירות גדולה, וכיוון שרבונה התעשר, על כן הקפיד רב, שלא אמר לו וכן למר. ובאוהל ישראל הסביר, שהטעם שנתקיימה הברכה בדרך זו של עיטוב בשיראי בנותיו וקלותיו ולא בשיראין שלו עצמו, כי רב סובר שקידוש אינו צריך להיות במקום סעודה, כאמור במסכת פסחים בדף קוף, ואם כן רבון היה יכול לצאת ידי חובת קידוש על היין בקידוש של בית הכנסת, וכל זהירותו לחזר אחר יין, הייתה רק עבור בנותיו ומשפחתו שבבית, ועל כן התקיימה הברכה על ידן שעליהן מוטל החוב לשלם לו כגמולו. המלבים בספר דברים פרק ט"ז פסוק ט"ו כתב שרב היה זהיר במצוות ציצית. כאמור במסכת שבת בדף קי"ח עמוד ב', והקדוש ברוך הוא נותן שכר בעניין המצווה כמידה כנגד מידה. וכיוון שציצית היא מצווה מתקיימת בבגדים, היה סבור רב שאם היה מתברך בבגדי משי, הייתה הברכה מתקיימת בו מחמת מצוות ציצית. ולכן הקפיד על רבונה שלא ברכו בכך ולא אמר לו וכן למר. מביאה הגמרא חכמים נוספים שהודיעו באיזה זכות האריכו ימים. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במה ארכת הימים, אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריה לבית הכנסת, לא קיצרתי הילוכי דרך בית הכנסת להיכנס בפתח זה ולצאת בפתח שכנגדו, ואף באופן המותר מן הדין. קפנדריה זה נוטריקון של אדם מקפינה אדרי איול באה, כלומר עד שאני מקיף סביב השורות הללו אכנס בזה ואקצר דרכי. דרי זה שורות בתים, כך תאמר הגמרא לקמן בדף חפתת עמוד א', והוסיף רב לזר בן שמוע, ולא פסעתי על ראשי עם קדוש כשהיו התלמידים יושבים בבית המדרש על גבי מחצלאות שבקרקע, לא הלכתי ביניהם כדי להישב במקומי, שהעושה כן צריך להרחיב פסיעותיו ונראה כפוסע על ראשי העם ונוהג בהם מנהג ביזיון. אלא רב לזר בן שמוע הקדים להיכנס לפני התלמידים או ישב בחוץ, או שנכנס בדרך אחרת. ולמרות שהדבר אסור מעיקר הדין כאמור במסכת סנהדרין בדף זין, יש לומר שנהג איסור גם באופן המותר, כגון שהציבור צריך לו. כך מסביר המהרש"א והטור אבן. וגם הוסיף רב לזר בן שמוע ולא נשאתי כפיי על הדוכן בברכת כהנים בלא ברכה לפניה. והברכה היא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כאמור במסכת סוטה בדף למתת, ונשאלת השאלה, הברכה הזאת חובה במה השתבח רב לזר בן שמוע מתרץ הריטב"א, שזה עצמו ישמיע רבי אלעזר שאף שהיא חובה כל כהן המברך אותה מתברך ומאריך ימים. ואילו ביור הגר"א מביא דעות שאין חיוב מעיקר הדין לברך את הברכה הזו, ולומדו זאת ממה שאמר רבי אלעזר שהוא ניזר לברכה. והגינת ורדים ביאר שרב לזר השתבח שהיה זריז לעלות לדוכן שאם היה מתעכב פעמים היה מגיע אחר שברכו הכהנים את הברכה, והיה נאלץ להתחיל לברך לך יחד עמם בלא הברכה שלפניה. ויש שביארו את כוונת הגמרא על פי דברי המגן אברהם בסימן קכ"ח סעיף קטן חי, שכהן שאינו אוהב את ישראל ושישראל אינם אוהבים אותו לא יישא כפיו, ומשום כך נתקן בנוסח של הברכה לברך את עמו ישראל באהבה. רב לזר בן שמוע השתבח בכך שהיה אוהב את ישראל ואהוב ביניהם בכל עת, ולעולם היה מברך את ישראל באהבה. ובמסכת ברכות בדף נ"ה עמוד ב' מצינו ששלושה דברים מקצרים ימיו של אדם. א', מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, שנאמר על התורה כי הוא חייך ואורך ימיך. ב', מי שנותנים לו כוס של ברכה לברך ואינו מברך, שנאמר ואברכה מברכך. ג', מי שמנהיג עצמו ברבנות ושררה. ורב לזר בן שמוע נזהר בשלושת הדברים הללו מקצרים ימים, ולכן זכה לאריכות ימים. והיינו, שהנכנס לבית הכנסת ואינו לומד בו, אלא רק עושהו קפנדריה, הרי זה כמי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא. והפוסע על ראשי עם קדוש, הרי הוא נוהג עצמו ברבנות ושררה על הציבור ונושא כפיים בלא ברכה. הרי זה כמי שנותנים לו כוס של ברכה לברך ואינו מברך. אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי פרידה, במה הארכת הימים? ונשאלת השאלה, רבי במסכת עירובין בדף נ"ד עמוד ב', מפורש שזכה לאריכות ימים משום מעשה שהיה, שהיה רגיל לשנות לתלמיד אחד 400 פעמים, ופעם אחת התלמיד השיח דעתו ושנה לו 400 פעמים נוספות, ובזכות זה הוסיפו לו מן השמיים 400 שנות חיים. תרצים התוספות בדיבור המתחיל שאלו, שלא ידע שנתברך בזה עד שחי את ה-400 השנים, ומה ששאלו אותו התלמידים היה קודם לכן. התוספות ראש מתרץ שהמעשה האמור כאן היה לפני המעשה שמסופר במסכת עירובין. אם כן, שאלו תלמידיו את רבי פרידה, במה ארכת הימים? אמר להם, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, אלא השכמתי ובאתי ראשון, ולא בירכתי ברכת המזון לפני כהן בסעודה. רש"י כותב שרבי פרידה נזהר בזה מפני שנאמר בפרשת ציווי הכהונה וקידשתו. ודרשו מכך במסכת גיטין בדף נ"ט שיש להקדים את הכהן לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון. ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה, שלא הופרשו ממנה אחר שחיטתה הזרוע לחיים והקיבה. מצוות עשה על כל השוחט בהמה טהורה לתת ממנה לכהן את הזרוע לחיים והקיבה, וזו אחת מ-24 מתנות הכהונה. ומבארת הגמרא את המעלה בדבר האחרון, ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה, ואמר רבי יצחק, כל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה, כאילו אוכל טבלים, דברים שאינם מאוסרים, ולא תלכת הקוותי, ואין הלכה כמותו של רבי יצחק, אלא מותר לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה, ואף על פי כן החמיר רבי פרידה שלא לאכול ממנה. ומסביר הריח דודאים, שהטעם שזכה בדברים הללו לאריכות ימים, שבמה שהקדים לבית המדרש, הטעם משום שהתורה עץ חיים למחזיקים בה, וזה שלא בירך לפני כהן, הטעם משום שקיים מצוות וקידשתו, וקודש עניינו חוכמה כאמור בזוהר בפרשת אחרי מות, ונאמר במגילת קהלת החוכמה תחיה בעליה, ובמה שנזהר בזרוע לחיים וקיבה, הטעם הוא משום שהם ניתנו לכהני בזכות פנחס שהרג את זמרי ונסלו, והוסיף בכך חיים לישראל, שבעבור זה פסקה מהם המגיפה. ולכן מי שנזהר במתנה זו עומדת לו זכותו של פנחס לאריכות ימים. דנה הגמרא בדברי רבי פרידה, מקשה הגמרא מה שאמר רבי פרידה ולא בירכתי לפני כהן, משמע שהקדים כל כהן ואף עם הארץ. לממרא דמעליותא היא, האם ניתן לומר שמעלה לעשות כך? ואמר רבי יוחנן כל תלמיד חכם שאדם אחר מברך לפניו אפילו אם אותו אדם הוא כהן גדול, אבל הוא עם הארץ, אותו תלמיד חכם חייב מיטל שהקדים עם הארץ לפניו, שנאמר, התורה אומרת על עצמה, במשלי פרק ח' פסוק למדבב, כל מסנאי אהבו מוות, אל תקרי מסנאי, אלא מסניאי. כי היה מן הראוי שיהיה כתוב, סונאי, וכתב מסנאי, כדי שיהיה אפשר לדורשו, מסניאי. היינו כל מי שגורם לאחרים לסנוא אותי, אוהב מוות, ותלמיד חכם זה שמקדים עם הארץ לברכה, מסניא את התורה, כי הרואה תלמיד חכם שפל לפני עם הארץ, אומר שאין הנאה מן התורה. והפסוק הזה עוסק אפילו בתלמיד חכם המסניא על אחרים את התורה, שהרי בפסוק, שלפניו נאמר, כי מוצאי מצא חיים, והוא תלמיד חכם שמצא את התורה ועוסק בה, ומיד אחר כך נאמר, כל מסנאי אהבו מוות. ואם כן, כיצד תלה רבי פרידה בדבר זה את אריכות ימיו, מתרץ את הגמרא, כי כאמר יהיו בשווין. מה שאמר רב פרידה שלא בירך לפני כהן, היינו באופן שהוא והכהן היו שווים בחוכמה, ובאופן זה מותר לתלמיד חכם להקדים את הכהן. ותוספות חכמי אנגליה מסבירים, שרבי פרידה נמנע מלברך אף כשנתן לו הכהן רשות. שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה ארחת הימים? אמר להם, מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, בביזיון חברי, כלומר לא התכבדתי על ידי ביזיון שחברי התבזה, ולא עלתה על מיטתי כללת חברי, כלומר לא עליתי על מיטתי לישון לפני שמחלתי לחברי, על כללתו אוצר שציירני, וותרן בממוני הייתי. ובריח דודאי מסביר את הטעם שזכה בדברים הללו אריכות ימים, שבמה שלא התכבד בקלון חברו, הטעם משום שהמלבין פני חברו כאילו אורגו ונותן ממנו חיים. וכנגד זה הניזר בכבוד חברו ונמנע מלגרוע ממנו חיות זוכה לאריכות ימים. במה שהיה מוכל לחברו קודם שהלך לישון, הטעם הוא משום שיום שהאדם חוטא בו יום פגום. כמבואר בזוהר בפרשת חיי ישרה, וכשרבי נחוניה מחל למי שפגע בו, תיקן בכך לחוטא את יומו שלא יתחסר. וכנגד זה זכה שיעריכו אף את ימיו. ובמה שהיה וטרן בממונו, הטעם הוא משום שכשאדם מוותר על דבר הקצוב המגיע לו, אף הקדוש ברוך הוא מוותר לו על ימיו הקצובים ומוסיף עליהם מידה כנגד מידה. וערת הגמרא את דברי רבי נחוניה במה שאמר לו נתכבדתי בקלון חברי, הכוונה קיה כי אותו מעשה שהיה, דרב אונה דרי מרה הכתפי נשם עדר כלי חפירה על כתפו, עתה בא רב חנה בר חנילאי וקדרי מיני ונטל ממנו את המעדר ונשאו בעצמו משום כבודו של רב אונה. אמר לו רב אונה, אי רגילת דדרית במתח, אם רגילת לישא כלי כזה בעירך דרי, אז תישא את המעדר, והיא לא, אם אינך רגיל לישא זאת בעירך, והרי זה ביזיון עבורך, התייקורי אנה בזילות הדידך לא ניחה לי, לא נוח לי שאני אתכבד בביזיון שלך. ואף באופן זה שחברו עזר לו מרצונו, יחמיר על עצמו, כך מסביר המהרש"א. המאירי אומר שיש אופן נוסף של מתכבד בקלון חברו, בדיבור, כגון שיומר, איני בעל עבירה כפלוני. ממשיכה הגמרא ומבארת, ומה שאמר רבי נחוניה ולא עלתה על מיטתי כללת חברי, הכוונה קיה כי אותו מעשה דמר זוטרה, כי אבי סליק לפוריה כשהיה עולה למיטתו לישון אמר, שרילי לכל מן דצערן, מחול לו לכל מי שציערני. ומה שאמר רבי נחוניה ווותרן בממוני הייתי, כוונתו כמו דאמר מר, כמו שאמר רבי אבא בר שמואל במסכת בבא בתרא בדף ט"ו עמוד ב', איוב ווותרן בממון היה, היה ווותרן בממונו בכך שהיה מניח פרוטה לחנווני בממוני, כלומר כשקנה ממנו דבר והיה חנווני צריך להחזיר לו חצי פרוטה, בנוהג שבעולם שהחנווני משיב לו ביצה וכדומה תמורת אותו חצי פרוטה, שהרי אין מטבע פחות מפרוטה ואינו יכול להשיב לו מטבע, ואיוב ויתר זאת משלו והיה מניח אצל החנווני את כל הפרוטה בלי ליטול עודף. וכתב המהר"ל שאין ראוי לוותר לגמרי על ממון שלו אלא רק כפי האופן הכתוב כאן. שאל רבי עקיבא את רבי נחוניה הגדול, ובספר יוחסין כתב שזה רבי נחוניה בן הקנה. הוא מבאר ששלושת הדברים שאמר רבי נחוניה הגדול לרבי עקיבא הם באותו עניין שאמר רבי נחוניה בן הקנה לתלמידיו. יש כאלו שמסתפקים האם רבי נחוניה בן הקנה זה רבי נחוניה הגדול. אם כן, שאל רבי עקיבא את רבי נחוניה הגדול, במה ארחת הימים? עתו גב זה באו עבדי רבי נחוניה שהיו משרתים אותו וכמה חולי, ועיקו את רבי עקיבא על שאלתו שהיו סבורים ששאל כן, מפני שקץ בחיי רבי נחוניה. סליק יתי ורישא דדקלא עלה רבי עקיבא וישב בראש הדקל כדי להימלט מהם. אמר לי לרבי נחוניה, רבי, נאמר בפסוק לגבי קורבן התמיד בספר במדבר פרק כוח פסוק ד', את הכבש אחד תעשה בבוקר וקשה אם נאמר כבש, למה נאמר אחד? הרי כבש תם משמע אחד, ומדוע צריך הכתוב לפרש זאת? כששמע זאת רבי נחוניה אמר לו, הוא אמר למשרתיו, צור ומדרבננו, תלמיד חכם הוא, שיווקו, תעזבו אותו ואל תקעו אותו שלא קץ בחיי, אלא ביקש ללמוד את דרכי ומנהגי כדי לעשות כמוני. אמר לי רבי נחוניה, תשובה לשאלתו על הפסוק, הכבש אחד, הכוונה באחד שצריך להקריב לתמיד כבש מיוחד שבעדרו. ועוד אמר לי רבי נחוניה, תשובה לשאלתו, במה אריך ימים, מימי לא קיבלתי מתנות ולא עמדתי על מידותיי, לגמול רע למי שציירני וותרן בממוני הייתי. ומבאר את הגמרא את דבריו, מה שאמר לו, קיבלתי מתנות, כוונתו כי הא, כדבר שמצינו דרבי אלעזר. הכוונה לאמורה רבי אלעזר בן פדת, כי הא ומשדרי לי מתנות מבית נשיאה, כשהיו שולחים לו מתנות מבית הנשיא, לא הא ושא, כי לא היה נוטל אותם. כי הא ומזמני לי לא הא ואזיל, כשהיו מזמינים אותו לסעוד אצלם לא היה הולך, ואמר לו רב אלעזר לבית הנשיא, לא ניחלכו, האם לא נוח לכם דאחיה? דכתיב הרי נאמר בספר משלי פרק ט"ו פסוק זך, שונא מתנות יחיה, ואם אקבל מתנות יתקצרו חיי. ולכן גם רבי נחוניה הקפיד על כך. רבי זיירא מספר את הגמרא, כי הא ומשדרי לי מבית נשיאה, כשהיו שולחים לו מתנות מבית הנשיא, לא הא ושא, כי לא היה נוטל מן הטעם האמור, אבל כי הא ומזמני לי, כשהיו מזמינים אותו לסעוד, אז אל היה הולך, ואמר לבאר את מעשהו, התייקורי דמתייקרי בי, הם מתכבדים בי בבואי לסעוד עמם, וזו הנאה שלהם ואינה מתנה. וסברת המחלוקת בין רבי זיירא לבין רבי אלעזר תלויה בטעם של הדבר של שונא מתנות יחיה. לדעת רעשי, טעמו לשם הרחקה מהגזל, ולפי זה, באופן שהנותן נהנה מהנתינה אין לחוש, שהרי מתנה זוהי כמחירה ואין בה סרח גזל, שהמתנה ניתנת כתשלום עבור ההנאה שמתכבד על ידי המקבל, ועל כן באופן זה לא נאמר שונא מתנות יחיה, וזה טעמו של רבי זיירא. ואילו מצודה דוד כתב שהטעם ששונא מתנות יחיה הוא כדי שיתחזק בביטחון בהשם, ולטעם הזה גם באופן שהנותן נהנה, עדיין מצד המקבל יש חיסרון של ביטחון בהשם בקבלת המתנה, וגם על האופן הזה נאמר ששונא מתנות יחיה, וזה טעמו של רבי אלעזר, שלא הסכים לבוא לבית הנשיא כאשר הזמינו אותו לסעוד. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי רבי נחוניה הגדול, מה שאמר רבי נחוניה ולא עמדתי על מידותיי, כוונתו כמו דאמר רב הכל המעביר על מידותיו, המניח מידותיו והולך לו ואינו מדקדק למדוד מידה למצערה ולגמול להם רק כמידתם, מעבירים ממנו כל פשעיו, גם מידת הדין אינה מדקדקת על פשעיו אלא מניחה אותם והולכת. ולשון העברה הנזכר כאן הוא כמו אין מעבירין על המצוות, לכמן מדף למד ג' שפירושו לא יניח המצווה וילך. שנאמר בשבחו של הקדוש ברוך הוא בספר מיכה פרק ז' פסוק חי, מיקל כמוך נושא אבון ועובר על פשע. ויש לדרוש למי הקדוש ברוך הוא נושא מוכל אבון ואינו מדקדק עמו, למי שעובר על פשע, על חבירו שציירו. שאל רבי רבי יהודה הנשיא את רבי יהושע בן קורחה, רש"י במסכת שבועות בדף ו' כותב שזה רבי יהושע בנו של רבי עקיבא הנזכר בגמרא שם, ורבי עקיבא קרוי קורחה על שם שהיה קרח, כאמור במסכת ברכות בדף נ"ח. אבל רבינו תם במסכת שבת בדף ק"ג מקשה על כך, הרי זה דרך גנות לקרוא לאדם קרח, ולא מסתבר שיקראו לרבי עקיבא בכל שעה קורחה על שם שהיה קרח, אלא כותב רבינו תם שזהו אדם אחר ששמו קורחה, ורבי יהושע בן קורחה אינו בנו של רבי עקיבא. אם כן שאל רבי את רבי יהושע בן קורחה, במה ארכת הימים? אמר לו רבי יהושע, וחיקצתי בחיי שאתה שואל אותי את זה? אמר לו רבי, טעם אריכות ימיך, תוראי, וללמוד אותה אני צריך שייתכן, שאף אני אוכל לקיימה. אמר לו, מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע, משום שתחילת הפגם של עץ הדעת, שבעבורו נכנסה מיטה על האדם, הייתה בראיית העין. כנאמר, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, והנזר בראיית העין, שכרו בתוספת חיים. כך מסביר הריח דודאים. אנחנו מזכירים הרבה את הריח דודאים, במהלך תלמודינו במסכת מגילה, אז נאמר כמובן שמחבר הספר הוא רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, וחיבורו המפורסם הוא בני יששכר, ורבו היה חוזה מלובלין והיה מצאצאיו של רבי שמשון מאוסטרופולי, והספר ריח הדודאים הוא חידושיו של רבי צבי אלימלך שפירא זכר צדיק לברכה על מסכת מגילה. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. מבאר את הגמרא, מדוע לא הסתכל רבי יהושע בן קורחה בפני רשע? אמר רבי יוחנן, אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע. וטעם האיסור, משום שהאדם נברא בצלם אלוקים, וכשהוא רשע יש בכך זלזול המלך, ולכן אין להסתכל בו, שהרי זה כמתבונן בביזיון המלך. טעם נוסף, מפני שעל פי חכמי המקובלים, בכל צלם מראה אדם יש צורה רוחנית לטוב או לרע כפי מעשיו. וכשהצורה הרוחנית היא לצד התאומה, אסור להביט בה, משום אל תפנו אל האלילים, כך אומר המהרש"א. כותב המגן אברהם בסימן ריש חף ה' סעיף קטן חף, שהאיסור הוא דווקא להסתכל בו ביותר ולהתבונן בצלמו ודמותו, אבל ראייה באלמה מותרת. אומרת הגמרא שנאמר, אחר שיהורם מלך ישראל ביקש מאלישע הנביא שיתנבא עבורו בספר מלכים פרק ג' פסוק י' ד', ויאמר אלישע, חי השם צבקות, אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא עם הביט אליך ואם הרקע, כלומר אלמלא אני מכבד את יושפט הנמצא עמך, לא הייתי כלל פונה אליך ורואה אותך. ורק בעבור יושפט תעשה את בקשתך להתנבא עבורך. ומבואר שאלישה לא הביט בפני יהורם הרשע. ושם נאמר בספר מלכים ב' שיהורם מלך ישראל היה בנו של אחיו, היה רשע שהלך בדרכי יורבם בנבט. מלך מואב מרד בו, ויהורם קרא ליהושפט מלך יהודה שיבוא עמו להילחם במואב. הם הלכו עם אנשי הצבא למדבר אדום לכיוון מואב, ומלך אדום הצטרף עמם. ואחרי 7 ימים במדבר לא היה מים למחנה. בצר להם קראו לאלישע הנביא, ואלישע אמר ליהורם, מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. ויהורם השיב לו שהדבר אינו נוגע רק לעצמו, אלא לשלושת המלכים, יהורם, יהושפט ומלך אדום. ואלישע השיב בשבועה שאלמלא שהיה מכבד ונושא את פני יהושפט, לא היה מביט על יהורם, והיינו שהתנבא עבורם רק בעבור יהושפט שהיה צדיק. מוסיפה הגמרא, רבי אלעזר אמר, המביט מפני רשע עיניו כאות נחלשות, כלומר ראייתו נחלשת, שנאמר בעניין הברכות שרצה יצחק לברך את עשיו, ספר בראשית פרק זך פסוק א', והי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. המילה מראות המיותרת מלמדת שכהיית עיניו הייתה מחמת הראייה, והיינו משום די הסתכל בעשיו הרשע. כלומר, המם של המילה מראות מתפרשת כטעם וסיבת הדבר. כנאמר, חכלילי עיניים מי יין, שביורו, חכלילי עיניים מחמת היין. שואלת הגמרא, והגרמה לי, וכי דבר זה גרם ליצחק שקראו עיניו? ואמר רבי יצחק, הרי אמר רבי יצחק, לעולם אל תהי כללת אדיוט קלה בעיניך, שהרי אבימלך כלל את שרה בקהיית עיניים ונתקיים בזרה, שנאמר בדברי אבימלך, הנה הולך כסות עיניים, אל תקרי כסות אלא כסיית עיניים. שכילל אותה אבימלך שתהיה כסויית עיניים שאינה רואה, ומכללה זו קעו עיני יצחק. אחרי שאבימלך לקח את שרה, אשת אברהם, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בחלום הלילה ואמר לו שישיב את שרה לאברהם ויבקש מאברהם שיתפלל עליו שלא ימות, ואלמלא כן ימות. אבימלך השיב את שרה ונתן לאברהם 1,000 כסף, ואמר לשרה כדי לפייסה, הנה עשיתי לך את הכבוד הזה שנתתי ממון לאברהם, והממון והכבוד יחסו את עיני כל מי שאיתך שלא יזלזלו בך. כאילו השיבותיך בלא כלום היו אומרים שלאחר שנתעלל בה החזירה. ועכשיו שהוצרחתי לבזבז ממון ולפייסך, יהיו יודעים שעל כורחי השפתי אותך, ועל ידי נס. כך מפרש רשי על דרך הפשעת שאבימלך נתכוון לפייסה, אבל הגמרא כאן דורשת מלשון כסות עיניים שאבימלך כללה בכך. אז למה נאמר שיצחק קעו עיניו מחמת שהוא הסתכל בעשיו הרשע? תרץ את הגמרא, הווה גרמה לי, גם ההבטה בפני עשיו וגם כללת אבימלך גרמו לכך. מקור נוסף שהבטה בפני רשע אסורה, רב אמר למדים את איסור ההבטה בפני רשע מאחה מכאן, נאמר במשלי פרק חי פסוק ה', שאת פני רשע לא טוב, ויש לדרוש שראיית פני רשע אינו דבר טוב. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בין רבי לרבי יהושע בן כוחה בעניין אריכות ימים. בשעת פטירתו של רבי יהושע בן כוחה אמר לו רבי לרבי יהושע, רבי ברכייני, אמר לו רבי יהושע בן כוחה, יהי רצון שתגיע לחצי ימי. ומה שברכו כך ברכה גדולה הייתה, שרי רבי יהושע בן כוחה זקן גדול היה. מצינו במדרש תהילים צדי ב' י' ג' שרבי יהושע בן כוחה העלה שן חלב כשהיה בן 118 שנה, והוליד בן כשהיה בן 130 שנה. שאל אותו רבי, ולכולו ולכל ימיך לא? לא אגיע, כלומר מדוע אינך מברכייני בכך? אמר לו, וכי הבאים אחריך בהמה יראו, וכי בניך יהיו רואי בהמות, כלומר הרי אתה נשיא, ואין טוב לך שתאריך ימים כמוני, שאם כן לא יתלו בניך גדולתך וכל ימיהם יהיו אדיוטות. אם תאריך ימים הרבה בניך ימותו בעודך חי ולא יספיקו להיות בנשיאות. אומר המהרש"א שהיה לו לברכו שגם בניו יזכו לאריכות ימים וירשו את הנשיאות. אומר האישי ישראל שאריכות ימים אינה באה על חינם, אלא רק בזכות מעלותיו ומידותיו הטובות של האדם, ורבי יהושע בן כוחה הכיר ברבי שהוא ראוי לכך ולכן ברכו. אבל את בניו של רבי הוא לא הכיר ולא ידע אם הם ראויים לאריכות ימים מצד מעשיהם. עוד בעניין ההסתכלות באדם רשע שהוזכר, אבוה בראי ומנימין בראי, שהיו חסידים גדולים כאמור במסכת כתובות בדף ס"א, ונאמר שם שאליהו היה מתגלה לאחד מהם. אחד אמר, אחד מהם אמר, תיתי לי דלא הסתכלי בגוי, ישולם שכרי על שלא הסתכלתי בגוי. ואחד אמר, תיתי לי, ישולם שכרי, דלא אהבתי שותפות בהדי גוי, ישולם שכרי על שלא עשיתי שותפות עם גוי. שאלו תלמידיו את רבי זירא, במה הארכת הימים? אמר להם, מימי לא הקפדתי אף בתוך ביתי, ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני, כלומר לא הקדמתי וצעדתי לפניו, ולא עיררתי בדברי תורה במבואות המתונפות, ולא הלכתי 400 בלא לימוד תורה ובלא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש, לא שינת קבע ואף לא שינת הרעי המותרת שם, ולא ססתי, לא שמחתי בתקלת חברי, גם באופן ששמח מחמת הנעתו ולא מחמת תקלת חברו, כגון שקנה מחברו סחורה בזול וחברו הפסיד בה. אף על פי כן החמיר רבי זירא בזה שלא היה שמח בהפסדו ותקלתו, אומר המהרש"א. ולא קראתי לחברי בחכינתו, בכינוי שם לגנאי שכינו לחברו, לאמרי לה, ויש שאמרו שכך אמר רבי זירא, לא קראתי לחברי אפילו בחניכתו. כינוי גנאי הבא לאדם, מחמת שמקובל כך במשפחתו. ושמעתי מאחי שליטה, רבי דוב מוישה, שהצד השווה של כל האמוראים והתנאים שנשאלו, במה הרחתם ימים? הצד השווה היה, מעולם, המידות הטובות שנקטו בידם, היו באורח תדיר וקבוע, שזה בעצם הסוד של מתן שכרם של מידות טובות, להקפיד ולהתמיד, לנהוג בהם באופן קבוע ותדיר, וכן בקביעת עיתים לתורה, באופן קבוע ותדיר, בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א', ארבע שורות לפני סוף העמוד. המשנה ממשיכה לעסוק בהלכות בית הכנסת ומונה דברים שאסור לעשות בו מפני קדושתו. במשנה הקודמת לעיל בדף זך עמוד ב', אמר רבי יהודה שמותר למכור בית הכנסת לשם חצר. אומרת המשנה בדף כוח עמוד א', ועוד אמר רבי יהודה, עוד דין אמר רבי יהודה בית הכנסת, אף לאחר שחרב עומד בקדושתו, ולכן אין מספידים על המת בתוכו, ואין מפשילין, אין פוטלין בתוכו חבלים, ואין פורסין לתוכו, בתוכו מצודות לצוד בהם חיות או עופות, ואין שוטחין על גגו פירות לייבש אותם, ואין עושים אותו כפנדריה, קיצור דרך, ולומדים זאת ממה שנאמר בספר ויקרא פרק חבב פסוק למד א' בפרשת התוכחה, השימותי את מקדשכם, אעשה את בית המקדש שממה, ומזה שלא נאמר, ואת מקדשכם השומם, אנחנו לומדים שקדושתן עליהם אף כשהם שוממין. ועוד דין בבית הכנסת שחרב, עלו בו בבית הכנסת לאחר שנחרב, הסבים לא יתלוש אותם מפני שיהיה אגמת נפש לרואים זאת, בכדי שיזכרו את הזמן שהיה בנוי ויבקשו רחמים שיבנה שוב. ראי המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה האחרונה בדף כוח עמוד א'. מביאה הגמרא ברייתא מבארת דברים שאסור לעשות אותם בבית הכנסת מפני קדושתו. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, בתי כנסיות ויש הגורסים ובתי מדרשות, אין נוהגים בהן קלות ראש, היינו שאין אוכלים בהם ואין שותים בהם, ואין נאותין בהם, לא מתקשטים בהם ואין מטיילים בהם ונכנסים בהם בחמה כשיש חמה כדי להגן על עצמו מפני החמה, ולא בגשמים מפני הגשמים, והם מספידים בהם את המת הספט של יחיד, אבל קוראים בהם בתורה ושונים בהם בתלמוד. ובא הברייתא להשמיע שמותר ללמוד גם בבית הכנסת, מפני שקדושת בית המדרש יותר גדולה מקדושת בית הכנסת. וגם אם נאמר, כמאן דאמר שקדושת בית הכנסת גדולה יותר מקדושת בית המדרש, מכל מקום אין זה נקרא שעוקר את קדושתו בזה שלומד בו. ומספידים בהם הספד של רבים, הספד על תלמיד חכם שמת, ובאים רבים לכבדו ולכבודו. וכיוון שבית הכנסת גדול ומרווח, ראוי לעשות שם את ההספד. ממשיכה הברייתא ואומרת, אמר רבי יהודה, אם מתי משתדלים שלא יהיו הסבים בבית הכנסת, דווקא ביישובן בזמן שהם מיושבים, אבל בחורבנן, לאחר שנחרבו מניחים אותן, ועולים בהם הסבים, ואם גדלו שם הסבים לא יתלוש אותם, מפני שיהיה עוגמת נפש לרואים זאת, בכדי שיזכרו את הזמן שהיה בנוי ויבקשו רחמים שיבנה שוב. שואלת הגמרא, הסבים, מאן דכר שמה, ומי הזכיר את שמם בכלל? איפה מוזכר בדברי תנא קמא שצריך לעשות דבר שלא יעלו הסבים בבית הכנסת? שעל זה בא רבי יהודה לומר שהדין הזה נוהג דווקא אם בית הכנסת מיושב. תרץ את הגמרא, חסור ומחס רבה הכי קטן, יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסרה מספר מילים, וכך יש לשנות בה, שתנא קמא אומר ומכבדים אותן, מנקים את בתי הכנסיות ולאחר מכן מרביצים אותן, שופכים שם מים כדי שלא יעלה אבק, וכל זה כדי שלא יעלו בהם הסבים. ועל כך אמר רבי יהודה, מתי מכבדים אותם ומרביצים אותם? דווקא ביישובן, אבל בחורבנם מניחים אותן את הסבים לעלות, ואם עלו בהם הסבים לא יתלוש אותם מפני אגמת נפש. מביאה הגמרא שפעמים שמותר לעשות את הדברים האמורים בברייתא בבית הכנסת. אמר רבי אסי, בתי כנסיות שבבבל על תנאי הם עשויים, הם נבנו על תנאי שיוכלו להשתמש בהם צורכי חול, ולכן מותר שם לאכול ולשתות ולעשות את שאר הצרכים האמורים בברייתא. ומוסיף רבי אסי, ואף על פי כן שבנו אותם על תנאי, אין נוהגים בהם קלות ראש. מבררת הגמרא, ומה הניעו, איזה קלות ראש אסור לעשות בהן? עונה הגמרא, קלות ראש, היינו לחשב שם חשבונות של חול, שכיוון שהוא ביזיון גדול לכן אסור לעשות שם, אבל שאר הדברים האמורים בברייתא מותר לעשותם. אמר רב אסי, בית הכנסת שמחשבים בו חשבונות, מלינין בו, משכיבים בו בלילה את המת. הבינה הגמרא שהכוונה היא שצריך להלין בו את המת. תמהה הגמרא, מלינין סל כדאי תך? לא סגיד אליו אחי, לא די בלא זה, כלומר וכי עולה על דעתך לומר שחייבים להלין בו את המת ולא ייתכן שלא יעשו זאת? אלא מיישבת הגמרא, כך כוונת רב אסי לומר שבעוון זה שמחשבים בו חשבונות, יאנשו שלסוף ימותו בעיר מיתים שאין להם קוברים, ונמצא שילינו בו בבית הכנסת מת מצווה. ובביור העניין מדוע יקבלו דווקא את העונש הזה מבאר העין אליהו, על פי מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ח', שרבי יוחנן תמה מדוע אנשי בבל מאריכים ימים, הרי כתוב למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם, הרי שזה רק בארץ ישראל, כשאמרו לו שמשכימים מוקדם לבית הכנסת ומעריכים לשבת בו, אמר שזה מה שמועיל להם לאריכות ימים. ואם כן, כיוון שזכות כבוד של בתי כנסיות גורמת לאריכות ימים, הרי מי שמזלזל בכך, אין לו את אותה זכות. שנינו בברייתא שבתי כנסיות אין אוכלים ושותים בהם ואין נאותין בהם. אמר רבא, חכמים ותלמידיהם מותרים לעשות תשמישים בבית המדרש, והטעם בזה הוא משום דאמר רבי יהושע בן לוי, מהי בי רבנן, מדוע קוראים בני אדם לבית המדרש בית רבנן, משום שהוא בית הדרבנן. הוא כביתם לכל דבר, ומכיוון שהוא כביתם, לכן מותרים לעשות בו דבר שרגילים לעשות בבתיהם. ועוד שנינו בברייתא ונכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, מבארת הגמרא מה שאמרו בברייתא שאסור להיכנס לבית הכנסת מפני החמה והגשמים, כי הא כמו שהיה מעשה כזה דרבינה, ורבא דבר מתנא וקיימה ושאלי שאלתא, היו עומדים ושואלים שאלה בדברי תורה מרבא. אתה זילך דמיטרה, בא זרם מטר עליהם, אילי לבי כנישתא, ונכנסו לבית הכנסת. אמרי, אמרו המוראים והסבירו את עצמם. היידה אילינה לבי כנישתא, מה שנכנסו לבית הכנסת, לאו משום מיטרה. לא מחמת המטר שירד עלינו, אלא משום דשמעתא באה הצילותא. הלימוד צריך דעה צלולה ומיושבת כיומא דאיסתנא. כמו יום שנושבת ברוח צפונית, שיום זה יש בו הרבה אור ונוח לכולם, ודעת אנשים מיושבת בו. ואילו לא עסקנו בדברי תורה, לא היינו נכנסים לבית הכנסת משום המטר בלבד. דנה הגמרא באיזה אופנים מותר להיכנס לבית הכנסת בכדי לקרוא לאדם הנמצא שם. אמר לרבך ברי דרב, בנו של רבא לרבשי, אי איצטריך לליניש למקרי גברא מבית כנישתא. מהי? אם צריך אדם לקרוא לאדם הנמצא בבית הכנסת, איך יעשה? הרי אסור להיכנס שם ללא צורך. אמר לי, ישיב לו רבשי, אי צור בה מרבנן ולאימה הלכתה. אם הוא תלמיד חכם, יאמר דבר הלכה, ואי תנא הוא לאימה מתניתה, ואם הוא יודע רק לשנות משניות, יאמר דבר משנה. והיא קרה ולאמה פסוקה, ואם הוא יודע רק לקרוא בתורה, יאמר פסוק, והיא לא, אם הוא לא יודע גם זאת, לאמה ללעינוקה, יאמר לילד קטן, אימה לי פסוקך, תאמר לי את הפסוק ששנית, הנה מי נישי פורטה ונקום, ישעה קצת בבית הכנסת וייצא, שגם השיעה עצמה בבית הכנסת יש בה מצווה, ולאחר מכן נקרא לחברו. שנינו בברייתא שאין מספידים בבית הכנסת הספד של יחיד, ומספידים בהם הספד של רבים. בררת הגמרא היחידה מהספד דרבים, מהו הספד של רבים שמותר לעשותו בבית הכנסת? מחווי רב חיסדא, הראה רב חיסדא בידו, הספד של רבים הוא כגון הספד דקאי בי רב ששת. ההספד של רב ששת, אחרי המאה ועשרים שלו. מחווי רב ששת, ואילו רב ששת הראה בידו, שהספד של רבים הוא כגון הספד דקאי בי רב חיסדא. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רף רם אספד לקלטה ובי כנישתא. הספיד את קלתו אשת בנו בבית הכנסת, אמר משום יקר הדידי, ודמיתא אתו כולי עלמא. משום כבודי וכבוד המת באו כולם להספד, ולכן זה נחשב לספד של רבים. והם מותר בבית הכנסת. מספר את הגמרא רבי זירא ספדה לאומי רבנן בבית כנישתא, הספיד לאחד מהחכמים בבית הכנסת, אמר, אם משום יקר הדידי, אם משום יקר הדידי, דמיתא אתו כולי עלמא. או משום כבודי או משום כבוד המת, באו כולם להספד, ולכן נחשבו להספד של רבים. מספר את הגמרא ריש לקיש ספדה לאו צורבא מרבנן, הספיד תלמיד חכם אחד השכיח בארע דישראל, שהיה רגיל להיות בארץ ישראל, דאב ותני הלכתה ב-24 שורתא, שהיה מלמד משניות ל-24 שורות של תלמידים, ואמר עליו, וי, אוי, חסרה ארד ישראל גברה רבה, חסרה ארץ ישראל אדם גדול. ועוד מספרת הגמרא, הודעה ותני היה אדם בבבל שהיה לומד לעצמו הלכת המשניות, ספרה וספרים, מדרשי הלכות על פסוקי התורה ותוספת הברייתות על השס, ושכיב והוא נפטר, עטו ואמרו לי, באו ואמרו לרב נחמן, לספדי מר, יספידו אדוננו, אמר רב נחמן, איך היא נספדי, במה הספיד אותו ומה אומר עליו? היצנה דמלי ספרי דחסר, הרי הוא היה רק כמו סל מלא ספרים, וכשם שהסל לא מבין מה כתוב בספרים, כך הוא, אף שלמד, לא הבין מה שלמד, ומשום שלא שימש תלמידי חכמים להבין את העמי המשניות והברייתות. מסיקה הגמרא משני המעשים הללו, תחזי, ובואו ראה מה החילוק בין תקיף את הארד ישראל, תלמידי חכמים החזקים של ארץ ישראל, לחסידי דבבל, לחסידים של בבל, שריש לקיש, אף שהיה מגדולי ארץ ישראל, מכל מקום היה, אנ ותן, והספיד את אותו תלמיד חכם, ואילו רב נחמן שהיה מחסידי בבל, לא רצה להספיד את התלמיד חכם, כיוון שלא שימש תלמידי חכמים. מביאה הגמרא משנה בעניין איסור שימוש בתלמיד חכם, תנא תם שנינו במשנה במסכת אבות פרק א' משנה י' ג', הלל אומר הוא דהשתמש בתג החלף, מי שמשתמש בכתר תורה חולף ועובר מן העולם. תני ריש לקיש, שנה ריש לקיש ביאור לדברי המשנה, משתמש בכתר תורה זה המשתמש במי ששונה הלכות לומד משניות שהוא מוכתר בכתרה של תורה. ואמר אולה, אם בכל אופן צריך להשתמש במי ששונה, כגון ששכר אותו בכסף שבמקרה זה מותר או תלמיד שמותר לשמש את רבו, להשתמש איניש במאן דתני ארבעה, ישתמש אדם במי ששונה ארבעה סדרי משניות, ולא להשתמש במאן דמתני ארבעה, ולא ישתמש במי ששונה ארבעה סדרי גמרא, כיוון שמעלתו גדולה. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזה, כי יד ריש לקיש, כמו המעשה שהיה עם ריש לקיש, אבי אזיל באורחה, היה הולך בדרך, מתי אור כמה דמיה הגיע לשלולית של מים. עתה הוא גברה, הרכבי הקטפי. בא לשם אדם אחד ונטל את רשלקיש על כתיפו וקמה אברלי והעביר אותו את השלולית. כשהיו במים אמר לרשלקיש לאותו אדם ושאל אותו, קרית? האם למדת וקראת בתורה? אמר להשיב לאותו אדם, קרינה, אכן קראתי. שוב שאל אותו רשלקיש, תנית? האם למדת משניות? אמר לו, תנינה, למדתי ארבעה סדרי משנה. אמר לי, שאל אותו רשלקיש בתמיה, פסלת לך ארבע טורי וטענת ברלקיש הכתיפך? חצבת לך ארבעה ערים, כלומר למדת ארבעה סדרי משנה ולקחת את בנו של לקיש על כתיפך? שדי ברלקישה במאיה, תשליך את בנו של לקיש במים כיוון שאסור לי להשתמש בך, שהרי למדת ארבעה סדרי משנה. אמר לי, אמר לו אותו אדם, ניחה לי דאשמינה למר נוח לי לשמש את אדוני. אמר לו ריש לקיש, יחי, אם כך שנוח לך לשמשני, גמור מיני אמיל, תתלמד ממני את הדבר הזה, דאמר רבי זיירה. מה שאמר רבי זיירה, בנות ישראל, הן החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם אחת, קטנה כחרדל, יושבות עליו שבעה נקיים, למרות שמדאורייתא לא צריכות לשבת עליו שבעה נקיים, כי מן התורה ימי הראייה של אישה מחולקים לשניים, ימי נידה וימי זיווה, פעם ראשונה שרואה בחיי אדם מונה שבעה ימים והם נקראים ימי נידה, ולאחר מכן 11 ימים נקראים ימי זיווה, וכך לעולם מונה שבעה ימים ו11 יום, ששבעת הימים אינם ימי נידה ו11 יום נקראים ימי זיווה, ולשון חזן י' ימים שבין נידה לנידה, והחילוק בין ימי נידה לימי זיווה, שאישה רואה דם בימי נידה 107 ימים, אמנם אינה צריכה לספור שבעה נקיים, היינו שאף אם ראתה דם באותם שבעה ימים לא מתחילה למנות מתחילה, אלא אם הפסיקה לראות לפני סוף היום השביעי ותובלת בערב. לעומת זאת, בימי זיווה, אם רואה יום אחד או יומיים, הרי נקראת זווה קטנה ודינה להיות שומרת יום כנגד יום. דהיינו, שהיא שומרת יום אחד שלא רואה בו, ולאחר מכן היא תאורה עם טבלה. אבל אם רואה שלושה ימים רצופים, הרי זווה גדולה וצריכה לספור שבעה נקיים, היינו שבעה ימים בלא שתראה בהם דם כלל. ואם ראתה במשך שבעת הימים אפילו טיפת דם אחת, צריכה לספור מחדש שוב שבעה נקיים ולאחריהם תובלת ותאורה. ריש לקיש בא לומר שבנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו אם רואות פעם אחת, ואין חילוק באילו ימים רואה, תמיד סופרת שבעה נקיים. מביאה הגמרא ממרא בעניין לימוד הלכות תנא דאליהו, שנינו בספרו של אליהו הנביא. הגמרא בכתובות בדף קו"ו מספרת שאליהו הנביא היה נגלה לרבנן ומסדר לפניו את דבריו, ומשום מעשה שהיה פסק להגיע אליו. ולאחר שרבנן ישב בתענית ובכה, חזר אליו אליהו, אלא שנגלה אליו באופן שרבנן היה נבהל ממנו. ומה שלמד ממנו לפני שהסתלק ממנו נקרא אליהו רבא, אליהו גדול. ומה שלמד ממנו לאחר מכן נקרא אליהו זוטה, קטן, כיוון שבתחילה למד ממנו פי ארבע מהפעם השנייה. ככה תוספות שם במסכת כתובות בדף קו"ו. אם כן, תנא דאליהו, שנינו בספרו של אליהו הנביא, כל השונה הלכות, משניות וברייתות והלכה למשה מסיני, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר בספר חבקוק פרק ג' פסוק ו', בפסוק המדבר על גדלות הקדוש ברוך הוא, הליכות עולם לו, שכל הנהגת העולם שייך לו. ודורשים זאת, אל תקריא הליכות אלא הלכות. היינו שמי שלומד הלכות, יהיה לו עולם, ועולם הכוונה היא לעולם הבא. בשיטת הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ג, שכל מקום שנאמר בחז"ל אל תקרי, אין הכוונה שפשט הפסוק השתנה, אלא זהו דרך מליצה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף כוח במסכת מגילה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מסחרו של המעביר על מידותיו ומנהלן. שאלה שנייה, מיכן למידים? שאלתי כי לילת אדיוט קלה בעיניך. שאלה שלישית, האם מותר לאורחים לאכול בבית הכנסת? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מהו הספד של רבים? שאלה חמישית, מי היה מחסידי בבל? והשאלה האחרונה, מדאורייתא, אימתי אישה רואה דם צריכה שבעה נקיים? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי, בדף כוח במסכת מגילה, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית, שתי משניות ליום במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, ומתחילים מן המשנה החותמת את הפרק החמישי במסכת ברכות. מסכת ברכות, פרק ה' משנה ה'. ממשיכה המשנה בעניין טעות בתפילה, המתפלל ותאר איזה סימן רע לו, שכן זה סימן לכך שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתו. והגמרא במסכת ברכות בדף למדלת עמוד ב' מקבילה את דברי המשנה למקרה שטעה בברכת אבות, שאויל וטעה מיד בתחילת התפילה, הרי זה סימן שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתו, אבל בטעות בשאר הברכות אינו סימן רע למתפלל. ואם שליח ציבור שטעה, הרי זה סימן רע לשולחיו לציבור, מפני ששלוחו של אדם כמותו ונמצא שכאילו הם טעו בעצמם. התורה מלמדת שאדם יכול למנות שליח לעשות עבורו דבר מסוים, ומעשה השליח נחשב כאילו עשהו המשלח. שליח הציבור נחשב כשליח קהל המתפללים, שהרי הוא מוציא ידי חובה את מי שאינו יודע להתפלל, ולכן אם טעה שליח הציבור בתפילתו, הרי זה כאילו כל הציבור טעו והדבר מהווה סימן רע עבורם. אמרו עליו על רב חנינא בן דוסא, כשהיה מתפלל על החולים היה מסיים ואומר אחר תפילתו, חולה זה חי וחולה זה מת. וכוונת המשנה שהוא עירר את הדברים הללו בליבו, והרואים אותו הבינו זאת מתוך התנהגותו. אמרו לו, מניין אתה יודע מי יחיה ומי ימות? אמר להם, משגורה תפילתי בפי, עם התפילה סדורה בפי, כשאני אומרה בשטף מבלי לטעות, יודע אני שהוא החולה מקובל בשמיים ועתיד לחיות, ואם לא, ואם אין התפילה שגורה בפי, יודע אני שהוא מטורף, שהחולה לא עלינו מטורף שעתיד למות. אומר הצלח, לא כל אדם זוכה למה שזכר רב חנינא בן דוסא, שיודיעו לו מן השמיים מיד אם התקבלה תפילתו, ולכן אצל שאר בני אדם, גם אם התפילה שגורה בפיהם, אין זו ראיה שהתקבלה, וכן להפך, אם אין שגורה בפיהם, אין זו ראיה שחלילה התפילה נדחתה. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת ברכות, וכהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, בסיום פרק במשניות, אנחנו עם המשנה בהלכה, לפרק ה'. המתפלל צריך לכוון פירוש המילים של כל ברכות 18, ובדיעבד אם כיוון לפחות בברכת אבות יצא ידי חובתו, ואם לא כיוון כלל נוהגים בזמננו שלא לחזור, כי מצוי שגם בחזרתו לא יכוון. לא יתפלל אדם מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בתהילים, אלא מתוך שמחה של דברי תורה, וראוי להתפלל באימה והכנעה, וימתין שעה מועטת כדי הילוך 8 טפחים, לפני שיתפלל כדי לכוון את ליבו למקום. חסידים הראשונים היו שועים שעה שלמה לפני התפילה, כדי לכוון את ליבם. המתפלל צריך להסיר מליבו את כל המחשבות התורדות אותו עד שתהיה מחשבתו זקה. אם בא לו מחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה ההיא, ויש לחשוב לפני התפילה על רוממות השם ושפלות האדם. אין להפסיק בדיבור באמצע 18, אפילו אם נחש נקרח לו על רגלו, אבל מותר לו ללך למקום אחר כדי שיפול הנחש מעל רגלו, ואפילו אם מלך ישראל שואל בשלומו לא יעננו, ואם קיים חשש המלך יארגנו אם לא יענה כגון מלך אקום, או שהנחש ינשכנו ויזיקנו אם לא יפסיק, מותר להפסיק. עוד למדנו בפרק ה' משנה ב', מזכירין משיב הרוח ומוריד הגשם בברכה שנייה של 18, לפני מחלקל חיים, החל מתפילת מוסף ביום שמיני עצרת, התפילת מוסף של יום ראשון של פסח. בימות הגשמים אומרים ותן טל ומטר בברכת השנים, מוצאי שבת ויום טוב אומרים הבדלה בברכת חונן הדעת. פרק ה' משנה ג', למדנו להלכה, האומר מודים מודים, בין אם כופל תיבה זו בלבד ובין אם כופל את העניין כולו משתקין אותו. שליח ציבור שדילג על אחת מן הברכות שמזכירים אותו, יודע לחזור למקומו, אין מסלקים אותו. אבל אם אינו יכול לחזור ולהמשיך, יעמוד אחרת תחתיו, יתחיל מתחילת הברכה שטעה בה הראשון, ואם טעה בשלוש הברכות הראשונות, יתחיל העומד תחתיו מתחילת התפילה, ואם טעה בשלוש האחרונות, יחזור לתפילת רצה. אם טעה שליח ציבור באמצע התפילה וצריכים להעמיד אחרת תחתיו, זה שמעמידים תחתיו לא יסרב, אלא ייגש מיד שלא להפסיק בתפילה. פרק ה' משנה ד', שליח ציבור אינו עונה אמן על הברכות של ברכת כהנים, אבל אם יתפלל מתוך סידור והוא בטוח שלא יתבלבל, רשאי לענות, אולם לא על הברכה אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. ויש אומרים שאין לו לענות אמן כלל, אפילו אם הוא בטוח שלא יתבלבל בתפילתו. שליח ציבור שהוא כהן לא יישא את כפיו, אפילו כאשר אין שם כהן אחר, ואם הוא בטוח שיוכל לחזור לתפילתו בלי להתבלבל, כגון שמתפלל מתוך סידור, יישא את כפיו. אבל אם יש שם כהנים אחרים, לא יסמוך על כך ולא יישא את כפיו. ובמקום שנהגו שאפילו אם יש כהנים אחרים, נושא שליח הציבור הכהן את כפיו, אם הוא בטוח שלא יתבלבל, אפשר שאין למחות בידם. זוהי המשנה בהלכה לפרק ה' במסכת ברכות, ועכשיו אנחנו אל המשנה היומית השנייה שלנו. מסכת ברכות פרק ו' משנה א'. כבר התבאר לאל בפרק השלישי, במשנה הרביעית, שחייב אדם לברך על האכילה ועל השתייה בין לפניהם ובין לאחריהן. החיוב לברך אחרי האכילה מפורש בתורה, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כתוב זה עוסק בברכה שלאחר המזון ובאופן שאכל לחם, דגן וסבה. אבל לא נזכרת בו ברכה לפני המזון. ובגמרא, במסכת ברכות בדף ל"ה, מובאות כמה דרשות כמקור לחיוב לברך גם לפני המזון. לפי רוב הראשונים, הדרשות הללו רובן הן אסמכתות בלבד, והחיוב לברך לפני האכילה אינו אלא מדרבנן. הטעם שתקנו חכמים לברך גם לפני האכילה והשתייה, כי הסברה נותנת שאין ראוי לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלי לברך את בורא העולם, שמבריאתו הוא נהנה. המשניות שלפנינו בפרק השישי במסכת ברכות דנות בנוסח הברכות הראשונות שמברכים על סוגים שונים של מאכלים ומשקים. שואלת המשנה הראשונה בפרק השישי במסכת ברכות, כיצד באיזה נוסח מברכים על הפירות, על סוגי גידולים שונים לפני אכילתם? על פירות האילן, הגדרת אילן לעניין דיני ברכות, כל צמח שענפיו מתקיימים משנה לשנה, ושלאחר שקוטפים ממנו את פירותיו הוא חוזר ומוציא פירות לשנה האחרת. על פירות האילן אומר בורא פרי העץ, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, והתנא בא לבאר רק את חילוקי הנוסח שבין הברכות הנאמרות על מינים שונים, ולכן אינו טורח להזכיר את נוסח תחילת הברכות שהוא שווה בכולם. והתנא נוקט לשון פירות האילן ולא פירות העץ כדרך נוסח הברכה, כי התנא מדבר בלשון חכמים לקוחה במקרה זה מן הארמית, ואילו הברכה נתקנה בלשון התורה שבה משמשת המילה עץ. אז כיצד מברכים על הפירות? על פירות האילן אומר בורא פרי העץ, חוץ מן היין, שאף על פי שגפן היא מכלל האילנות, ויין אינו איפה מפירות האילן, מחמת חשיבותו יש עליו ברכה מיוחדת המפרטת את מינו. וחשיבותו של היין היא בכך שגם הוא מסביע כששותים ממנו מעט, וגם משמח את הלב. שאומרת המשנה שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן, ועל פירות הארץ פירותם של צמחים שאין ענפיהם מתקיימים להוציא פירות שנה אחר שנה, אלא הם נובלים בכל שנה, אומר בורא פרי האדמה, ובכלל פירות הארץ הם כל סוגי הדגנים כגון גרעיני חיטה וסעורה, וכן מיני הקטניות כגון שעועית ועדשים. על הדגנים יברך בורא פרי האדמה רק כשאוכלם כלואים ומבושלים בקליפתם, אבל אם אוכלם באופן אחר, כגון כשהם חיים, תכונים לקמח ומבושלים בלא קליפתם, פעמים שאינו מברך אלא שהכל נהיה בדברו, ופעמים שמברך ברכה מיוחדת כגון בורא מיני מזונות או המוציא, כפי שיבואר להלן במשנה. אז אם כן אומרת המשנה, ועל פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה, חוץ מן הפת, חשיבותו של הלחם היא בכך שהוא מסביע, ובני אדם קובעים עליו סעודתם, כלומר שהוא עיקר מזונם, שאף על פי שהפת עשויה ממיני דגן ודגן וממיני פירות הארץ, משום חשיבותה קבעו לה ברכה מיוחדת המפרטת אותה, שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ. ואין אומרים מן האדמה, כי ברכת הלחם נתקנה על פי לשון הכתוב בתהילים ק"ד להוציא לחם מן הארץ. ויש דברים נוספים מפירות הארץ שתקנו עליהם ברכה מיוחדת משום חשיבותם, תבשילים העשויים מגרעיני דגן שנקלפו, וכן פת הבאה בכסנין, מאפה דגן שאין לו חשיבות של לחם, לפי שהם רגילים לקבוע עליו סעודה, שברכתם בורא מיני מזונות. אומרת המשנה, בעל הירקות, מינים שאוכלים בהם את העלים או הכלח ולא את הפרי או הזרעים כגון קרו והסה, אומר בורא פרי האדמה. לדעת התנא הזה אין ירקות חלוקים בברכתם משאר גידולי קרקע שאינם פירות האילן, ואף על ירקות מברכים בורא פרי האדמה. ולא היה צורך למשנה לומר שירקות כלולים בפירות הארץ, כי גם הם גדלים מן הארץ ולא על האילן. המשנה מזכירה את הדבר במפורש רק משום שמביאה את דעת רב יהודה החולק. אומרת המשנה, רב יהודה אומר, ברכת הירקות היא בורא מיני תשעים, לפי שיש לברך על כל סוג של פירות הארץ ברכה מיוחדת לו, ואין לברך ברכה אחת לכל הסוגים. כיוון שיש בפירות הארץ סוגים חלוקים כגון ירקות שאוכלים בהם חלק מהצמח עצמו, וזרעים שאוכלים בהם את הזרע, כדגן או כקטניות, סובר רב יהודה שאין לברך על כולם ברכה כללית של בורא פרי האדמה, אלא יש לברך על כל סוג ברכה מיוחדת לו. לכן על ירקות הוא סובר שיש לברך בורא מיני תשעים. בפירות האילן לעומת זאת אין חילוקי סוגים, ולכן מודה רב יהודה שברכת כולם היא בורא פרי העץ. רב יהודה חולק את תנא קמא גם לגבי זרעים כגון גרעיני דגן וקטניות, שלדעתו אין מברכים עליהם את הברכה הכללית של בורא פרי האדמה כדעת תנא קמא, אלא מברכים עליהם ברכה מיוחדת לסוגם, והיא בורא מיני זרעים. אולם לגבי פירות הארץ שאינם לא ירקות ולא זרעים, אלא הם מינים שאוכלים בהם את הפרי כגון מלפפון, דלעת, קישור, אבטיח וכדומה, מודה רב יהודה שמברכים עליהם בורא פרי האדמה. ואין הלכה כי רב יהודה עליהם מברכים בורא פרי האדמה על כל סוגי פירות הארץ. מכל מקום בדיעבד סומכים על דעת רב יהודה, ומי שברך על ירקות כגון חסה, בורא מיני תשעים, או שברך על זרעים כגון קטניות, בורא מיני זרעים, יצא ידי חובתו. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי. דף כוח, דף כ"ח במסכת מגילה, יום הזה, יום ראשון, זין בשבט תשפ"ב, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום שני ח' בשבט תשפ"ב, ונלמד דף כ"ט במסכת מגילה, ונתייצב בסיום השיעור בעזרת השם וישועתו, מרחק שלושה דפים מסיום מסכת מגילה על המדבט דפיה. ובעזרת השם ובישועתו ביום חמישי בשבוע זה, י' א' בשבט תשפ"ב, נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת מגילה על המדבט דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.